עמוד 214 בספר התנ"ך. וידבר. כל חומש מתחיל בדיבור. ספר במדבר מתחיל בוידבר. ספר דברים מתחיל באלה הדברים. ספר ויקרא, ויקרא, דיבור. יש עוד ספרים לנפות של מים. ספר שמות ואלה שמות. השמות הם השורשים, הם אבני היסוד של השפה. וספר בראשית, אמרו חכמים, בעשרה מאמרות נברא העולם, וגם בראשית הוא אחד מן המאמרות. בסדר? טוב. כן, אמרו שכל חומש וחומש תחילתו בדיבור, אבל לא הרי הדיבור של בראשית, כי הרי הדיבור של שמות ויקרא במדבר הוא דברים. כלומר, כל פעם מדובר בשורש רוחני אחר, שורש אחר ברצון האלוהי. בסדר? אז מהו השורש של ספר במדבר? השורש של ספר במדבר זה וידבר. וידבר זה צורת הדיבור היותר אנושית. כן, ויקרא, מישהו כופה את עצמו על השני. שמות זה עוד מהות נפרת בראשית, ואמר חתום. וידבר זה כבר הצורה היותר, זאת אומרת, שוויונית, היותר רגועה של הדיבור, זה וידבר. כי באמת עניינו של ספר במדבר זה לחיות במדבר, והמדבר הוא מקום שבו לכאורה אנחנו רחוקים מן הסדר. יש שני מצבים בחיי האדם. מצב שבו האדם נמצא בבית, זה נקרא שמות ויקרא. יש מצב שאדם נמצא בדרך, בהליכה, בספר במדבר. כאשר אדם נמצא בבית, או בבית המדרש, או בבית המקדש, או למרגלות הר סיני, אנחנו באופן טבעי מרגישים ששם יש נוכחות השכינה, ושם אפשר ללמוד תורה. שם אפשר ללמוד תורה. מה שאין כן במדבר, שיש התפרקות של הקישור הזה. בזמן שאדם הולך, הוא לא יכול כל כך בקלות לשמוע שיעור תורה מפי משה, ולכן במובן הזה הוא חוזר לאנושיות המקורית שלו, הבסיסית, הטבעית שלו. כאן כבר ידבר, זה המקום של הדיבור.
סליחה, רוב הזמן במדבר מאוד חנאי,
ודווקא אחד הדברים
הוא שהם לא
הפעילו
עליהם
את העול
של
הנסע וכל הכי
נוסעים
בתורה. אתה צודק. אתה צודק. רוב הזמן הם היו בחנאיה. אבל גם החנאיה הזאת היא חנאיה בדרך. כמו שהאדם נמצא בבית נתיבות, אז אומרים לו, חכה פה, אמנם יש שביתה, אבל מי יודע, יכול להיות שעוד חמש דקות העובדים ירשו את המראת המטוס. אז אתה לא בשקט, יכול להישאר שם ימים אולי, אבל אין פה שקט, אין שלווה.
אני רק שואל
את המדבר,
הוא לא עולה של
המון? לא שואל,
זה כתוב. המדבר
הוא לא עולה של
המון. אתה אומר שזה היה גם קצת חינוך,
לא, אני מסכים, השאלה איזה סוג חינוך. זה שונה מאוד מן החינוך של מרגלות הר סיני. מרגלות הר סיני, הם ידעו, הם שם עד בניית המשכן. אז כיוון שהמשכן צריך לקחת שנה, ברור להם שבמשך שנה הם יושבים שם. אין להם שום ציפייה שמחר בבוקר אולי ניסעו. ואילו בספר במדבר, הציפייה היא אחרת לגמרי. אף על פי שאני חונה, יכול להיות שאני אזוז. ואז יוצא שהתורה שאני מקבל היא תורה מסוג אחר. והצריך שיתכתב ספר כמו במדבר, כדי להשלים את ספר שמות ויקרא. כי אלמלא ספר במדבר, היינו סבורים שהתורה ניתנה עבור יושבי בית. אבל מי שמהלך בדרך, אולי לא, לא ניתנה התורה. לכן צריך תורה של ההליכה בדרך. מהו תוכן ההליכה הזאת? זה מה שאנחנו נראה עוד מעט. וידבר השם אל משה. במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני. מה זה החודש השני?
יר.
יר. בשנה השנית, זאת השנה השנייה, יצאת מארץ מצרים לאמור. כן, הספר פותח בשניות. מתחילים בשנה השנית, ובחודש השני, ובראש חודש החודש השני. נכון. שלישיות זה יציב, החוט המשולש, לא במהרה ינתק. דרש ההוא גלילה, בריך רחמנה דיהיב אורייתא תליטאי, לעמא תליטאי, בירכא תליטאי. על יד תליטאי, לי תליטאי. כן, שם, אתם רואים שכל הנשמות התורה זה משולש, זה יציב מאוד. כן? שלושה רגליים. דרי פוס. מה ליטא?
ליטא
זה ליטא. ליטא, כן, נכון. זה שמה מיושב, היטב. לעומת ספר במדבר, שהוא ספר של חוסר יציבות. אם תסתכלו לרגע אחד בפרשת בהעלותיך. לא עושה פרשת נסו, נחיד לה. פרשת נסו בפרק זין בעמוד 227. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן וימשך אותו. מתי זה היה? וזה תאריך בשנה. באלף בניסן זה יום קלות משה להקים את המשכן. נכון, אז יש החנוכה ביום. מה? נגמרו ימי המילואים, מתחילה חנוכת המשכן באלף בניסן. יוצא שפרק ז' קדם לפרק א' מבחינה קרונולוגית. מה זה בא לומר? מה? קדם בחודש. אף על פי כן התורה העדיפה לספר לנו את מה שקרה בחודש השני על פני מה שקרה בחודש הראשון. וזאת מדוע? כדי שתבין את מהותו של ספר במדבר, שעניינו של ספר במדבר זה להיות בשני, בחודש השני. בחודש השני זה תמיד מה שבא אחרי הראשון. הראשון הוא תמיד אלוהי, השני הוא תמיד אנושי. משל למה הדבר דומה? פסח ראשון הוא פסח שני. מי קבע שיהיה פסח ראשון? קדוש ברוך הוא. מי קבע שיהיה פסח שני? הטמאים. הטמאים הם רצו, היו אנשים שהיו טמאים בנפש אדם, אנחנו רוצים פסח שני. פסח ראשון חל בחודש הראשון, פסח שני חל בחודש השני. כלומר, פסח שבא מיוזמתם של בני ישראל הוא פסח של חודש יר. לכן חודש יר כל עניינו הגאולה הבאה מכוחה של האומה. עד כאן זה ברור. אז זה גם פה המניין של ספר המדבר מתחיל בחודש השני מהסיבה הזאת. לאיזה חלקים מחולק עם ישראל? יפה מאוד, תשובה נכונה. כהנים, לוויים וישראלים. מי שני שם? הלוי. יפה. הלוי הוא האישיות האידיאלית למדבר. המדבר מקום של חוסר יציבות, של מתח בין שני מקומות, בין הגלות שממנה יצאת לבין ארץ ישראל שאתה צריך להגיע אליה. מי יכול להנהיג את האומה במצב כזה? מישהו בעצמו כזה שהוא לא כהן ולא ישראל. כן, אריסטוקרטיה כהנית הוא לא, טריטוריה אין לו, אז איפה הוא? לופטמנש בלעז, נשתהים, נשתהר, לא פה ולא שם. זה היה בערבית. אוקיי? לא יודע. אז זה לא פה ולא שם, זה הלוי. הלוי כשמו כן הוא, הוא מתלווה. לכן האישיות המרכזית של ספר במדבר זה הלוויים. בעוד שהאישיות המרכזית של ספר ויקרא, הכהנים. האישיות המרכזית של ספר דברים, ישראל. והאישיות המרכזית של שמות, משה ואהרון. ושל בראשית, האבות. כן? שומעים שיש לכם ספר לאבות, ספר למשה ואהרון, לפני התורה, ספר לכהנים, ספר ללוויים, ספר לישראלים. כן, אנחנו עסוקים בספרם של לוויים.
לוויים עושים רק בהתחלה, אחר כך אנחנו כבר פוגשים אותם בתור משהו.
אה, כן?
במדבר, נשוא, באלופתה, יש לוויים. נשלח לך.
כן?
זה ברכה ששמה, כולם חוץ מהלוויים.
למה?
מרגלים זה...
ברכה של ארץ ישראל. נכון?
זה לא לוויים, זה בעיה של ארץ ישראל, דווקא בעיה של השבטים של
ישראל. שם שוחלה.
פרשת קורח, זה לוויים. פרשת חוקת, עוד פעם אנחנו לא רואים שם לוויים.
פרשת חוקת?
אבל עוד פעם אין לוויים. פנחס אין לוויים.
רגע, מה אתה קופץ? זה חוקת? אין? זה נכון? ובלק אמרת שאין?
לוויים בבלק.
שמעת על פנחס?
זה הכהנים, זה גם הלוויים.
דווקא לא מתקיים פנחס, אשר הגול לזמרית. זו כהונה שצומחת מן הלוויה. הלאה.
אבל זה קטע קטן עוד פעם, שכל בלעם ובלק שם בכלל אין בכלל לפנחס. זה משהו שהוא בכלל אפילו עץ טריטוריאלי מבחינת ישראל.
מה? פנחס?
לא, פרשת בלק. דין כזה
תוספת. כן, דין כזה. אבל יש משהו שמשהו לא תוספת.
פרשת פנחס עוסקים שם במניין ישראל, זה בכלל לא קשור ללוויים.
כן.
אגב, נוץ לפחה זה שוב פעם זה קשור ל... כל הקורבנות, זאת אומרת, זה אפילו כהונה.
אחר כך פרשת נתון נשאה, ערי הלוויים.
בסוף.
ערי הלוויים, כן. אז יש הרבה התייחסות ללוויים. במיוחד שאם אתה מדבר...
יש גם התייחסות להרבה דברים אחרים.
כן, אבל מי הוא הציבור המקודש באומה? בעוד שבספר ויקרא מדברים לך על קידוש הכהנים ואין זכר לטהרת הלוויים, בספר במדבר מזמין לך את טהרת הלוויים ולא קדושת הכהנים. עובדה. אפילו ההבדל בין הכהונה בספר ויקרא לכהונה בספר במדבר. מה גורם לכהנים להיות קדושים לפי ספר ויקרא? אמור אל הכהנים, ההמשך? לא, דילגת על שתי מילים. אמור אל הלוויים, אל הכהנים, בני אהרון. כן? ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמל. ומה זה בא לומר? מה יסוד קדושתם של הכהנים? זה שהם בני אהרון. לא מכוח האומה, אלא מכוח אביהם הגדול. לעומת פרשת פנחס, שהיא הפרשה המקבילה לאמור בספר במדבר, ששם כל כהונתו של פנחס באה לו תחת אשר כיפר, אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. זאת אומרת, מכוח האומה הוא מקבל את כהונתו. אז זה כהונה מסוג אחר. בסדר? אז אף על פי שלא חייבים לדבר כל שנייה על הכהנים או על הלוויים, אבל בסופו של דבר האישיות שעם ישראל יכול להזדהות איתה יותר בתולד המדבר זה דווקא הלוי, יותר מאשר הכהן. הכהן בלי מקדש הוא אבוד. מה הוא עושה בלי מקדש? סתם מסובב לו עם בגדי כהונה במזוודה. מה שאין כן, הלוויים הם מלמדים תורה, הם מרגישים טוב. הלוי זה אחד כזה שאין לו מקום ממילא.
הלוי אין מקום לבית המקדש?
הוא נספח. נספח. יבקשו מפי. למה לא? כן, ודאי. אבל שם הכהן מופיע בתור זרע לוי. להיות בריתי עם לוי. בריתי הייתה איתו, החיים והשלום, ושלום ובשור הלך, ורבי משיב מהרון. אז הוא שהכהנים נקראים גם בשם הכהנים הלוויים. כלומר, לפעמים יש תכונה לוויית, לפעמים תכונה כהנית בלוי, בכהן.
הלוויים כשהם גרו בארץ ישראל יחד עם עם ישראל, לא היה להם שום נחלה בתוך שבט ספציפי. הם היו 48 ערים.
נכון, 48 ערים.
והם היו ערים שהם היו ערי מקלט של ערי לוויים.
נו.
איפה חיו הכהנים, עם הלוויים או שעם ישראל?
הכהנים גם כן היו עם הלוויים.
באותם ערים?
כן, אבל הכהנים הם הרגישו על הגובה. להם יש תפקיד מקדשי, מוגדר וברור. אין מהאריסטוקרטיה.
ומהערים האלה יצאו המשמורות שלה כמו נרשי הלוויה?
אלא מה? אולי יש משהו. אז זה לא בולט. במיוחד אם אנחנו רואים בסידור המחנה, מחנה ישראל במדבר, אנחנו רואים איך שכל המחנות מסודרים, מסביב, כל השבטים מסודרים מסביב למחנה לוויה. יש מצד צפון, יש מחנה דן, מצד דרום, מחנה ראובן. מצד מזרח מחנה יהודה, ומצד מערב מחנה אפרים. ובאמצע, המקום שבו שורה השכינה, מחנה לוי. כן? מחנה לוויה. זה הדומיננט. דבר כזה ייעלם בארץ ישראל. בארץ ישראל יש לכם על המפה, תסתכלו טוב טוב, מצד דרום יהודה, מצד צפון אפרים, מצד מערב דן, ומצד מזרח ראובן. איך ידעת שזה מה שאני עומד להגיד? כן, יפה. אז מי נמצא, ואלה הם ראשי ארבעת המחנות שהיו במדבר. אז מי נמצא באמצע? שבט בנימין. בנימין הוא הלוי של ארץ ישראל. בסדר? אנחנו בספר הסנדוויץ', לוי שבט סנדוויץ', ילד סנדוויץ', וגם במדבר זה ספר סנדוויץ', הסנדוויץ' בין הר סיני לבין ארץ ישראל. זה תורה שבה יש בירורים שאי אפשר היה לעשות במקום אחר. כשהכל קבוע, למשל האומה בארצה, או האומה למרגלות הר סיני, כל מרכיבי הזהות הלאומית מסולבים זה בזה היטב. לעומת זה, כשמתחיל ללכת במדבר, כל מרכיב ומרכיב מתפרק.
אבל המרכיבים האלה
שהתפרקו,
איפה הם
נבנו?
במצרים?
לא יודע איפה הם נבנו, אבל עובדה, הם מתפרקים. ולמה הם מתפרקים? לצורך טיפול. אני לא אומר אדם טיפול. מכונה? טיפול, טיפול. כן, בדיוק. יש לאדם מכונה. המכונה פועלת רק כשכל המרכיבים משולבים זה בזה. אבל לפעמים יש צורך בניקוי, בשיפוץ וכדומה, מפרקים. ואז כל חלק וחלק מקבל טיפול בפני עצמו, לפני שהוא יוחזר אל המכונה. כך גם ספר במדבר. זה הספר שבו כל מרכיבי הזהות הלאומית מתפרקים כדי שכל אחד יטפל את הטיפול הראוי לו, ומתוך כך הם משתלבים מחדש לקראת היציאה מן המדבר. אין זה המבנה של ספר במדבר. זה ברור? אם זה ברור, אז אפשר אחר לצייר על הלוח את מבנהו של ספר במדבר. כמו כל דבר בתורה, הכל מתחיל מסדר. הסדר הוא מניין. פוקדים את בני ישראל. וזאת למה? מכיוון שעומד להיות פה בלגן, אז צריך קודם כל למנות. כשיסתיים הבלגן, יהיה חזרה אל הסדר, יהיה עוד פעם מניין. אומרים חז"ל, כרועה שבאו זאבים, טרפו לו כמה כבשים, אז הוא עכשיו צריך למנות אותם בחזרה, לבדוק מה נשאר בו.
בכל ספר בתורה אפשר למצוא את זה.
בכל ספר בתורה זה באופן אחר. למשל, כלל ופרט וכלל. פה זה סדר, אי סדר, סדר. פרשת הסדר היא פרשת במדבר. לקראת היציאה אל המלחמה ואל המדבר צריך לספור את בני ישראל. בסוף הספר פרשת פנחס. שמה סופרים מחדש. באמצע מבררים. מבררים באופן קונצנזוס. יש בעיות של הפרט. יש בעיות של המשפחה. יש בעיות של השבט. יש בעיות של כלל ישראל. בסדר? כל זה המבנה של פרשת בהעלות. מדובר על היחידה הקטנה. כן, התכוונתי, כמובן, לפרשת נשוא. אז רציתי לבדוק אם אתה שם לב.
לא,
אני חושב שוכר. עוד יותר טוב. כן. אחרי פרשת נשוא העוסקת בשאלות של היחידה יותר קטנה, הפרט, המשפחה, השבט והשבטים בכללם, אנחנו מתחילים לטפל בבעיות של הכלל. שהן בעיות של עם ישראל, עם, אחר כך בעיות בתורה, בארץ, ארץ ישראל, ובעם ישראל. בשביל זה שלום שלוש פרשיות. בהעלותך, על מהות התורה, כשהמשבר החריף מגיע עד מרים, אחותו של משה, שמטשטשת בין מדרגת משה למדרגת שאר הנביאים. פרשת שלח עם המשבר הקשה של המרגלים. ופרשת קורח עם
טשטוש המדרגות בתוך האומה הישראלית. בסדר? והלכה, שלח פה. אחרי שגמרנו עם כל הנושאים של עם ישראל, אז אנחנו עוברים למעגל עוד יותר רחב, ישראל והאנושות, ישראל והעמים. ישראל והעמים, יש לנו שני סוגי מאבקים. יש לנו מאבק פוליטי, פרשת חוקה. ומתוך כך מאבק רוחני, פרשת בלק. דבר חשוב, יש לשים לב אליו כאן, שהמאבק הפוליטי קודם. וזאת מסיבה פשוטה, אמר שלמה המלך, חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. אז אם אין לנו עוצמה פוליטית, אז גם לא רוצים לשמוע לנו. אין מאבק רוחני גם כן. אחרי מה שכתוב, וייר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורים, הוא התחיל לפחד מהם. אז הוא קרא לבלעם למאבק רוחני. כן, זהו מבנהו של ספר במדבר. אני במדבר, הפתעת פנחס. אחר כך יש תהליך נוסף, והוא הגמילה. צריך להיגמל מן המדבר, ולצורך, כי זה אמנם טיפול, אבל כמו כל תרופה יש לו גם תופעות לוואי. תופעות הלוואי של התרופה זה אהבת המדבר היתרה. ולשם זה באות שתי פרשיות מתות לסעה לגמול אותנו מן המדבר. פשוט מאוד. כן, בבקשה. זהו התוכן של ספר במדבר. פשוט מאוד. טוב, אתה רואה אפילו ש... יואל ידע את זה עוד יותר. טוב.
מה?
לשיחות בערוץ 7. זה נכון. טוב, אז זה המבנה של ספר במדבר. עכשיו, יש פה פסוק בתחילת הפרשה, פסוק 2. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות. כל זכר לגולגל אותם. כשבאים לספור אנשים, יש שני אופנים לספור אותם. האופן הראשון זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 600,000 ו-3,550. זה נקרא מספר. יש אופן אחר. איציק, דודו, אלברט, זליג וכו'. כן? להגיד את השמות. זה נכון, וזה נכון. מה בין זה לבין זה? המספר, יש לו יתרון, יש לו חיסרון. החיסרון זה שהוא מוחק את האישיות הפרטית. אני צריך 100 אנשים. מה זה משנה מי הם האנשים? אחד יחסר, נביא אחר. זאת אומרת, האדם הופך להיות מספר ללא זהות, בתוך הכלל. מצד שני יש לזה מעלה למספר, שזה מגבש את כל חלקי הכלל ליחידה אחת. יש יותר עוצמה, יש יותר חיים.
שוויון.
יש גם שוויון. מי אמר ששוויון זה טוב? על כבנים. יש. כן, אבל גם השוויון יש לו חסרונות. אני אומר, אבל עצם זה שיש פה אחדות, זה כשלעצמו דבר גדול. לעומת זה, השמות, זה נפלא. השם מכבד בעצם את הייחודיות של כל אחד. איציק הוא לא דודו, ודודו זה לא אלברט, ואלברט זה לא זלי. אבל בכל זאת יש פה בעיה. כל אחד כל כך מיוחד שהוא לא מרגיש שום צורך להזדקק לשני כדי להיות. כלומר, הגיבוש החברתי הוא החסר. והדבר הזה הוליד בעולם מספר השקפות עולם. יש השקפה אחת הנקראת קומוניסטית, שהיא נוקטת בעליונות של המספר. ויש שיטה בעולם הנקראת אנרכיסטית או אינדיבידואליסטית, שרואה את הערך של היחיד. מה אומרת תורת משה? הבה נקרא את פסוק 2.
רפם ציין שברומא היו קוראים לילדים בשמות של מספרים.
כן, קווינטוס.
מה זה ציין שם? שהם באמת לא ראו בהם שום זהות?
נכון, אנשים מאוד חיצוניים, קליפתיים כאלה.
שנולדו חמישה, החמישי שנולד?
אז היה קוראים לילד, קווינטוס.
חמישי.
יש אדם הזה, יש שם איטלקי, פרימו. נכון? פרימו לוי. שמעת על פרימו לוי? מה? פרימו לוי. הבכור. פרימו. ראשון.
אבל הם לא היו קומוניסטים, אז מה הם
ראו
בדברים האלה?
הם לא ראו באדם דבר אחר מאשר הפונקציה שהוא מלא בחברה. זה מה שהם ראו. הם ראו את הצורה. הם פורמליסטים.
אז לבן החמישי התפקיד אחר מה של הבן הראשון במשפחה?
לא, לא דווקא. צריך לקרוא לו בשם מסוים. עכשיו היה שם בשם פוסטומוס. מה זה פוסטומוס? אחרי המוות. כלומר, אדם שנולד אחרי מות אביו, היו קוראים לו פוסטומוס. כן? ושרף אפוסטמוס את התורה. זה זה. אפוסטמוס זה פוסטומוס. טוב. אבל נקרא את פסוק ב'. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות. כלומר זה חיבור של שני היתרונות, אולי גם של שני החסרונות. הדיקה פה של שני היתרונות, גם מספר וגם שמות. זאת אומרת, יש לנו עיקרון, כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. הכלליות איננה מוחקת את הייחודיות של הפרט, אלא עד רבה מעצימה את הפרט. כלומר, במוכנות של הפרט להתבטא לעומת הכלל, בזה הוא מוצא את עצמו. בסדר? טוב, זה הכל להיום. אנחנו ממשיכים בספר מדרש רבה.